אמנם הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן איש חי הלך כפי דעת הרמ"א, והיה דורש כך גם ברבים, אבל החכמים לא הסכימו איתו. עד הדור שלו נהגו כמרן. אחרי שהבן איש חי פסק, חלק שינו והתחילו לעשות כדבריו, כי הוא היה גאון עצום והרבה נמשיכו אחריו. אבל המנהג האורגינל של העיראקים, של הבבלים, כמו שאומר הגאון רבי אלישע בן גור, המנהג האורגינל היה קודם לברך ואחרי זה להדליק. כך היה גם מנהג בני תימן, כמו שאומר רבי חייא סלח, הוא מעיד שנהגו קודם לברך ואחרי זה להדליק. וכך נהגו בהרבה מקומות. האשכנזים יש להם בעיה, יש להם קושיות על הרמה, הסתבכו. לנו אין בעיה, ברוך השם אנחנו יכולים לעשות כדברי מרן, יש לנו אב זקן, זאת ועוד. יש לך כאן ספק ספקה בדרבנן כדי לפתור את הבעיה. מה כל הטענה של מריו? היא תאמר להדליק נר של שבת, תקבל עליה שבת, איך היא תוכל אחרי זה להדליק? אני אגיד לה עצה פשוטה. תגידי לפני זה תנאי, אני לא רוצה לקבל עליי שבת בהדלקת הנרות. ואז יהיה לה ספק ספקה בדרבנן. אולי ההלכה כהגאונים, הרמב"ן והרשב"א, שאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. אפילו אם תאמר הלכה כבהג, שאישה מקבלת עליה שבת, אולי ההלכה כרעביה שמסביר את בהג, היא מקבלת עליה שבת לא בברכה שאומרת את המילים נר של שבת, אלא מקבלת שבת בהדלקת הנר האחרון, אם כן יכולה קודם לברך ואחרי זה להדליק. אפילו אם תאמר לא, מקבלת שבת בברכה, אולי תנאי מועיל. תעשה תנאי פעם אחת בשנה שאני לא רוצה לקבל שבת בהדלקה, ואז אין הבעיה, תוכל לברך קודם. כל הדין תוספת שבת זה מדרבנן, כי מהתורה מספיק דקה אחת בסוף. אם כן כל החשש, אולי תעשה איסור דרבנן של חילול תוספת שבת. לידך גיסה, אם היא תברך אחרי זה, היא נכנסת בספק ברכה לבטלה, לא תישא, זה נגד מרם. ולכן דרך ישרה שתעבור לה האישה, שקודם תברך ואחרי זה תדליק. אפילו אם היא אומרת, כל חיי הייתי עושה אחרת, גם האמא שלי וגם הסבתא שלי וגם הסבתא של הסבתא שלי, כל הכבוד לסבתא של הסבתא שלה, אבל מרן היה הרבה יותר חכם מהן, ולא פוסקים כמו אותן הסבתות, אין חכמה לאישה אלא בפלך, ולכן קודם תברך ואחרי זה תדליק. אם היא אומרת, טוב אני מוכנה לעשות כך, אבל אני רוצה קודם תעשה לי התרה. מה שייך התרה? אם היא רוצה להפסיק לעשות מצווה, תגיד לה התרה. פה ברוך השם היא ממשיכה להדליק את הנרות, לכן צריך גם התרה. אדרבה, היא עושה את המנהג הטוב יותר, משוכלל יותר ומהודר יותר. ולכן כל אישה יראת שמיים, מן הראוי שקודם תברך ואחרי זה תדליק. אם שכחה, אם עדיין לא גמרה להדליק, יכולה עדיין לברך. אבל אם גמרה, סיימה את הכל, גמרנו. אין מה לעשות, הפסידה את הברכה. ואם היא מתעקשת, היא לא שומעת, היא רוצה לברך אחרי זה, ייזהר שלא יענה אחריה אמן, כיוון שהברכה לבטלה, ממילא גם האמן היא אמן נתומה, לכן יעזוב אותה וילך לבית הכנסת, ולא ישמע את הברכה שלה. אני עובר לסימן ראש סמך ג' סעיף ו'. בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם, צריכים להדליק נר שבת בחדרם, ולברך עליו. אבל מישהו אצל אשתו אין צריך להדליק בחדרו ולברך עליו לפי שאשתו מברכת בשבילו. מצוות ההדלקה של נר שבת היא לא רק לנשים, אלא אחד האנשים ואחד הנשים חייב להיות בביתם נר דולק לכבוד שבת. אמנם נתנו את העדיפות לכתחילה לאישה בגלל שהיא מצויה בבית ועוסקת בצורכי הבית, ועוד היא כיבתה אורו של העולם, לכן מתעסקת בנר שבת. מכל מקום, כשהאישה לא נמצאת, נמצאת בבית החולים, בבית החלמה, הוא ידליק הבעל. כך הוא הדין. בחורי ישיבה או חיילים בצבא חייבים לברך ולהדליק שם. הוא לא יכול לומר, הרי ברוך השם אשתי בבית מדליקה, אז למה אני צריך בצבא להדליק או לברך? הוא לא יכול לטעון כך, משום שהאדם הזה יודע מראש שאשתו מדליקה ומברכת, אצלה יהיה שלום בית, שם יהיה אור. אם אצלו בחדר בצבא יהיה חושך אפלה, אז שם יהיה מחלוקת, שם יהיה מלחמה. למה צריך לעשות כדבר הזה שבליל שבת יהיה שרוי בחושך אפלה? אלא גם שם חייב להדליק. כך גם בחורי הישיבה חייבים להדליק בישיבה, למרות שהאמא מדליקה בבית, הבחור הזה ידליק בחדרו. שוב, כל חדרי הישיבה חייבים להיות מוארים, הן חדר האוכל והן חדר השינה. אלא שלא כל הארבעה שגרים באותו חדר כולם יברכו וידליקו, אלא רק הראשון שבא ברח והדליק, פתר את כל בני החדר. וכן כיוצא בזה, כדי לא להרבות בברכות, כי על תוספת תורה לא מרחיב, כמו שנראה תכף בסעיף ח'. למעשה יש הרבה ישיבות היום שלא מרשים לתלמידים להדליק. והסיבה היא פשוטה, פעמים רבות הדליקו, ולא הדליקו את זה במקום טוב, הדליקו על הארון, ארון עץ וכיוצא בזה, וזה גרם שריפה. לא פעם היו שריפות בלילי שבת. כדי לא לגרום שריפות בחילולי שבת וסכנת נפשות, לכן הישיבה אוסרת עליהם להדליק. אלא במקום זה, כשהאדם הזה מברך על הנרות בחדר האוכל, מיד אחרי הדרכה, סמך הברכה, הוא מכוון לפתור את כל מה שידליק אחרי זה. הוא הולך ומדליק את החשמל בפרוסדור. כשהוא מדליק את החשמל בפרוסדור, זה שופך אור גם לחדרים. מדליקים את החשמל בכל הפרוסדורים, הנה חנמה, גם בזה מקיימים את המצווה. וכי האור שיבוא מהחשמל שבפרוסדור הוא פחות מהנר הקטן, הוא לא פחות. אז גם זה מאיר את החדר, וגם זה טוב, גם בזה יוצאים ידי חובה. ולכן, אם מעיקר הדין אנחנו יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת נרות החשמל, כל וחומר כאן, שאין חשש ברכה לבטלה, כי הם מברכים על נר ממש בחדר האוכל. על סמך הברכה הזו, הוא והשליחים, החברים שלו רוצים לעזור לו, הוא לא יכול לרוץ לכל הישיבה, ישיבה גדולה מאוד, קשה לו לרוץ ולהדליק את הכל. אז החברים יעמדו לידו בשעת הברכה, הוא יכוון עליהם בברכה, ועל סמך הברכה שהוא אמר יענו אמן, וירוצו כולם, כל אחד למקום שלו, וידליקו את החשמל בפרוסדורים, גם בזה יקיימו את המצווה כהלכתה. העיקר הוא שלא יחליל החושך אפלה. בעניין בדיקת חמץ בסימן תף למדבט, הסברנו אותו דבר, אותו דין, אותה הדוגמה. האדם הזה אין לו כוח לבדוק את כל הבית, יש לו בנים שעוזרים לו. אומר את הברכה על ביור חמץ, מכוון לפתור גם אותם בברכה, על סמך הברכה שלהם, מיד הם הולכים, מתפזרים כל אחד ואחד במקומו, הולך ומדליק את הולך ולוקח נר ובודק את החמץ, לקיים את המצווה כהלכתה. אז כמו ששם, לא להרבות בברכות, והדין גם פה, לא כדאי להרבות בברכות. מערימת דן לגבי אדם שלא מדליק בעצמו, אלא עושה שליח. בעלת הבית לא מרגישה טוב, לא יכולה להדליק, אומרת או לבעלה או לביתה. והשאלה, מי יברך? אומר מערימת, שלא תברך האישה בעלת הבית, אלא מי שמדליק השליח, הוא שיברך וידליק. טעמו ונימוקו, אומר בספר בית דוד, כמו בהרבה מצוות אנחנו לא מתקנים ברכה, מצוות הצדקה וכיוצא בזה. שמא עד שאני אבוא לעשות את המצווה, אני אתחרט ולא ירצה לקבל, ונמצא שברך ברכה לבטלה. גם פה כשאתה בא ועושה שליח, אתה רוצה לברך והשליח יעשה, אולי השליח לא ירצה לעשות, ואז הברכה שלך תהיה לבטלה. לכן אנחנו לא עושים דבר כזה לפצל ברכה שאחד יברך והשני יעשה, אלא לעולם אותו השליח שמבצע ומדליק את הנר הוא גם יברך את הברכה. כך אמרנו גם לגבי נרות חנוכה. רוב האחרונים הלכו בשיטת מערימת. אמנם מהמגן אברהם בסימן תף למדבט לא משמע כך, אבל עדיף יותר לעשות כדברי מערימת, היינו שהשליח הוא שיברך ולא המשלח, לא בעלת הבית. אם ברכה בעלת הבית ומיד על סמך זה הדליקו בדיעבד, יש לו על מי לסמוך, אין כאן ממש ברכה לבטלה. אבל אם שואלים לכתחילה בגדר עצה טובה, בוודאי שכך ראוי לעשות. אם האישה עיוורת ולא רואה, דן בזה המגן אברהם, אם אפשר להתיר לה לברך. כי הגמרא במסכת מגילה בדף כף דלת, מרן פסק את זה למעלה בסימן נ"ט, הגמרא אומרת שמברכים העיוורים יוצר המאורות. נכון שהוא לא רואה את השמש כלל, אבל הוא נהנה מאור השמש. בזכות זה שיש אור ויש שמש, האחרים רואים אותו איך הוא הולך, ואם חלילה הוא הולך בצורה לא טובה, הם מכוונים אותו שיגיע בצורה נכונה, מדויקת, ולכן יש לו הנאה מזה, הוא מברך. האם נאמר גם פה בנר שבת יהיה אותו כלל או לא, זה הוויכוח שיש באחרונים. המסקנה היא, אם בעלה ברוך השם פיקח רואה, היא לא רואה, בעלה רואה, לא כדאי שהיא תיכנס במחלוקת, אלא הוא יברך ויוציא גם אותה ידי חובה. היא גם רוצה לזכות במצווה, אז היא תדליק את החשמל. הוא אומר לה, אני מכוון גם עלייך, והיא מחייבת, הנה היא הדליקה גם את החשמל, גם היא מסייעת לו בדבר. אבל ברכה לא כדאי שהיא תברך. כל שכן אם יש לה ברוך השם בנים או בנות אחרי גיל בר מצווה שהם חייבים, אז אם גם בעלה עיוור, אבל הילדים ברוך השם רואים, הבנים רואים טוב, אז מן הראוי שתיתן להם כדי לא להסתבך. שעת הדחק, אם גם הוא, גם היא עיוורים, ואין להם מישהו אחר, טוב, ירצו לברך, יש להם על מי לסמוך. אני עובר לסעיף זין. אורח שאין לו חדר מיוחד, וגם אין מדליקין עליו בביתו, צריך להשתתף בפרוטה. אדם שמתארח אצל אחרים, גם הוא חייב בדבר הזה, ואם משתתף בפרוטה, הדבר מועיל. מתי שייך לחייב את האורח? כשהאורח הזה יש לו חדר מיוחד. אם אין לו חדר מיוחד, לא. כגון, האורח הזה בא, אני נותן לו את המפתח, אני אומר לו, זה החדר בשבילך, בבקשה, הנה המפתח. אז יש לו את הפרטיות שלו. אם אחד בבני הבית ירצה להיכנס, הוא קודם דופק. זה כאילו החדר שלו לאותו היום. ולכן הוא מתחייב להדליק שם בברכה. הלאה וחילו. נניח אם הבעל הזה אומר, נכון, אשתי הדליקה וברכה בחדר האוכל, אבל אני רוצה להדליק ולברך בחדר השינה. אומר אלי הרבה, הוא לא יכול, לא רשאי. אין דבר כזה שבבית אחד ידליקו שניים ושלושה ויברכו שניים ושלושה. יש ברכה אחת לכל הבית ולא יותר. כך גם שאר בני הבית. בא הבן הנשוי או הבת הנשואה, בא לבקר את האמא שלה או את חמתה, גם היא רוצה לברך, לא יכולה. אין לה רשות לברך, אין דבר כזה שבדירה אחת יברכו כמה אנשים. מתי כן יכולים? אם באה הבת, מקבלת את המפתח, האמא אומרת לה, זה חדר השינה שלכם, הנה המפתח. ואז, כשמישהו רוצה להיכנס, לא נכנס בצורה רגילה, פורץ גדר ונכנס. אפילו אחי הקטן, אם רוצה להיכנס, הוא קודם דופק, הוא יודע, זה החדר של אחותו הגדולה, אין לו רשות להיכנס. ממילא, יש להם את הפרטיות, זה כאילו מקום בפני עצמו, אז באמת רשאים לברך. אז האמא תברך בחדר האוכל, הבת תברך בחדר השינה, אין שום בעיה. אבל כשאין להם את הפרטיות הזו, אמנם האמא שלה אמרה, את יושנת בחדר הזה, אבל אם האח הקטן רוצה להיכנס, הוא, אתה חושב, דופק, יחכה עד שאחותו תפתח לו, זה הדירה שלו, מה פתאום? הוא פותח ונכנס. אם אין את הפרטיות הזו, אז בחיי גוונה, אינה רשאית לברך, כך הוא הדין גם, הבת אצל אמא, קלה אצל חמותה, או הפוך. לפעמים האמא באה לבקר את ביתה, והאמא רוצה גם לזכות במצווה ובברכה. שוב יהיו אותם ההגבלות, וכדי לזכות לברך, אם היא רוצה דווקא לזכות לברך, הדבר פשוט מאוד. תן לה מפתח, תגיד לה, את רוצה לזכות במצווה ובברכה, את לא יכולה, אלא אם כן, הנה מפתח, זה החדר כאילו שלך. הנה מפתח, יש לה את הפרטיות, ובזה באמת תהיה רשאית לברך. הלאה וכי, אז יותר טוב שתדליק הבת הזו ללא ברכה, לא כדאי להרבות בברכות כדי לא להיכנס בספק וחשש ברכה לבטלה. אני עובר לסעיף ח', שניים או שלושה בעלי בתים אוכלים במקום אחד. יש אומרים שכל אחד מברך על המנורה שלו ויש מגמגם בדבר. מסכם מרן, ונכון להיזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. הגה, אבל אנו אין נוהגים כן. הדבר הזה מצוי מאוד בחדרי האוכל של בתי מלון. האנשים שגרים בבית המלון בדרך כלל בלילי שבת אוכלים למטה באולם בחדר האוכל. לכל משפחה נותנים להם שולחן בפני עצמו. ככה מציאותי. עכשיו, אם הם אנשים יראי שמיים, נותנים להם גם נרות. איפה מדליקים את הנרות? כל אחד ואחד על שולחנו. ככה מציאות שם. אני בא בשעה 5 לחדר האוכל, אני רוצה להדליק, אני רואה שהמשפחה בשולחן שלידי כבר ברכו והדליקו. הנה, שם כבר יש אור. אני רוצה בכל זאת להדליק גם על שולחני. האם אני רשאי לברך ולהדליק או לא? זו המחלוקת כאן שמרן מביא, מחלוקת בין האור זרוע למעריל. האם על תוספת אורה מברכים או לא? מה זה תוספת אורה? בלב הכי יש אור, גם בלי הנרות שלך. אם כן, זה מיותר. איך תוכל לבוא ולברך? זו המחלוקת שיש. מחלוקת בין מרן להרמה להלכה בעניין זה. דעת מרן שאין לברך, כמו דברי אור זרוע. הרמה מקל כדברי מהריל שאפשר לברך על תוספת אורה. להלכה, קיבלנו הוראות מרן, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל עצמם נגד מרן, ולכן, קל וחומר כאן שמרן אומר שאסור לברך, שאין לו יותר לברך על השולחן שלו, רוצה להדליק את דיק בלי ברכה. לברך כאן על השולחן אסור, אלא אם כן, האדם הזה רוצה בכל זאת לזכור למצווה, יעלה לחדר שלו בחדר השינה, ייקח את המגש עם הפמותים, יעלה לחדר שלו במלון, ושם יברך בחדר השינה, אין אור. אבל פה על השולחן הזה להדליק הוא לא יכול, כי כאן המשפחה שלידו כבר ברכו והדליקו. כך גם בבתי חולים. מביאים לכל הנשים הילדות, מביאים להם נרות, כדי שיברכו וידליקו. שוב, האישה הראשונה מברכת, זה טוב. מי שברכה ראשונה בחדר, זה מצוין. עכשיו, שכנתה, חברתה שנמצאת איתה באותו חדר, גם היא רוצה לברך. היא לא יכולה לברך. גמרנו. למה? אחד ברך הוציא את כל בני החדר, כך גם תלמידי ישיבה. לא כולם יכולים לברך, אלא בכל חדר רק אחד ולא יותר. לפי זה, אמרנו למעלה בסעיף א' שמעיקר הדין, אפשר לצאת ידי חובת נרות שבת בדלקת החשמל. לכן, כדאי שלפני שהאישה ניגשת לברך ולהדליק, קודם כל תכבה את החשמל. ואז היא מברכת ומכוונת גם על הנר וגם על החשמל, מיד אחרי שהדליקה את הנרות, היא מדליקה גם את החשמל. אחרת, אם היא לא עושה כן, אלא כבר החשמל דולק, ואחרי זה היא באה להדליק את הנרות, על איבד המרן יש כאן ספק ברכה לבטלה. למה? כי החשמל הזה כבר מאיר. הנרות האלה הקטנים זה תוספת אורה, ותוספת קטנה מאוד. אור החשמל הוא פי מאה. ממלא, כדי לא להסתבך בחשש של תוספת אורה שלא מברכים, לכן כדאי שקודם תכבה. תיגש לשעון שבת, תוריד את הכפתור, עושה את כל הבית חושך. תברך על הנרות, מיד היא מדליקה את שלה. ואם הזמן מצומצם, בעלה עומד לידה, אומר לה, תכווני גם עליי בברכה. ברגע שהיא סיימה את הברכה, היא עוסקת בהדלקת הנרות, הוא ידליק את החשמל. גם זה אפשר, אבל ברגע שמברכים, שהחשמל לא יהיה דולק. יש הרבה אנשים שלא יודעים הלכה, מקפידים על הדבר הזה במוצאי שבת. דווקא שם שלא צריך עושים את זה. ואילו בנרות של ערב שבת שצריך, שם לא עושים את זה. לחילופיהם, לכן כדאי הדבר להקפיד לשים לב לבעיה הזו. בעיה נוספת שהתפשטה בשנים האחרונות, וגם היא קשורה להלכה הזו, יש הרבה בנות שרוצות להדר. לא מספיק שהאימא שלה מדליקה, אלא ברוך השם, גם היא יודעת לברך, גם היא יש לה נרות, רוצה הבת הזו לברך. למה לא? מי שרוצה להדליק, אין שום בעיה. כל אדם שרוצה להדליק נרות, תמיד זה טוב, תמיד אפשרי. אבל בתנאי שלא תברך. תיזהר מאוד שלא להיכנס לספק וחשש ברכה לבטלה. למה? אחרי שהאימא כבר ברכה והדליקה, שבאה הבת, מביאה את הפמותים שלה, וגם היא רוצה לברך. הרי כבר יש אור. מה שהבת באה לעשות כעת, בהדלקה השנייה, זה רק תוספת אורה. מה תוספת אורה, מרן פוסק שאסור לברך. לכן צריך להזהיר את הבנות שלנו שלא תברכנה. אם הילדה הזו עדיין בת 8, בת 10, עדיין לא הגיעה לגיל בת מצווה, אין שום בעיה. רוצה לברך, להדליק, תן לה שתעשה מה שתרצה. התוספות בעירובין צדיק זין אמרו שילד קטן פחות מגיל בר מצווה, לא מצווה על עליו לא תישא. האבא צריך לחנך את בנו בתרי"ג מצוות, אבל לא בדבר הזה. בלא תישא אין דין חינוך. רבותינו לא תקנו כאן דין חינוך משום שיהיה נוח לילד לברך הכל, שילמד הכל. אם אתה מגביל אותו בלא תישא, יהיה קשה לו לבוא וללמוד את כל הברכות בצורה מושלמת. לכן, אם הילדה הזו פחות מגיל 12, והיא רוצה לברך, למה לא? שתברך, אל תתעסק איתה, אל תתקוטט עם ילדים קטנים. תן לה שתעשה מה שתרצה. אבל אם ברוך השם, היא כבר גדולה. היה לה בת מצווה בט"ו בשבט, היא כבר הגיעה ברוך השם לעול המצוות, יקרא לה האבא ויקרא לה את דברי מרן כאן, יגיד לה ברוך השם, התבגרת את אחרי גיל 12, הגעת למצוות, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן, אסור לך לברך, את רוצה להדליק, אני מרשה לך, כמה שאת רוצה, תדליקי נרות בחדר הזה, בחדר השני, אבל לברך ברכה, אסור לך, משום שזה נקרא בשם תוספת תורה, ועל תוספת תורה אנחנו לא יכולים להתיר, זאת ועוד. אפילו על איבד הרמה שאמר, שהם נוהגים כדברי מעריל, שגם על תוספת תורה הם מברכים, כאן גם הרמה יכול להודות שלא תברך. וההבדל הוא, שם דיברתי במלון שיש שתי משפחות. זו הדוגמה של מרן, שניים או שלושה בעלי בתים, ולכל משפחה יש חיוב בפני עצמו. לכן הרמה אומר על תוספת תורה אפשר לברך. אבל פה בדוגמה הזו זה הרבה יותר גרוע. האמא והבת זה לא שתי משפחות, אלא הבת הרווקה הזו זו משפחה אחת. גם הרמה יודע שיהיה אסור לברך. לכן לא רק לנו, לבני הספרדים, בנות הספרדים, אלא גם אם תבוא אליי אשכנזייה ותשאל, האם אני אברך או לא, תגיד לה לא, אסור לך לברך, את רוצה להדליק? למה לא? אבל לברך חס ושלום. אלא, תגידי לאמא, את מברכת תכווני גם עליי, ואז היא מדליקה על סמך הברכה שלה, זה מצוין. אבל שהיא תבוא ותברך ספק ברכות לבטלה, בוודאי שלא מן הראוי לעשות כן. רבנו זלמן עצמו, כשדן בהלכות בדיקת חמץ, הוא אומר, בעל הבית יברך, וייתן לבניו נרות שהם יבדקו על סמך הברכה שהוא אמר, אבל הם לא יברכו. אפילו אם הוא איחר, הבן הזה בא 5 דקות אחרי שאבא התחיל, הוא לא שמע את הברכה. אפילו אחי אינו רשאי לבוא ולברך. למה? ברכה אחת על ביעור חמץ, על מצוות בדיקת חמץ. אין על המצווה הזו 10 ברכות, שיבואו יברכו 10 ברכות. אלא יש רק ברכה אחת. הוא אומר את הדוגמה הזו גם לגבי מצוות הפרשת חלה, גם לגבי מזוזה. אני רוצה לברך לקבוע מזוזה, ואני קובע חלק מהמזוזות. אבל יש לי עוד חבר שגם הוא עוזר לי, גם הוא יש לו פטיש ומזוזות ביד. לא יברך החבר הזה, אלא אני מברך בכל רם ומוציא גם אותו, על סמך הברכה שלי הוא ניגש למזוזה של החדר השני ודופה, קובע את המזוזה במעקה, וכן כל הקיצה בזה, בכל המצוות כולם. לא טוב שאדם ירבה על מצווה אחת יעשה כמה וכמה ברכות, אלא מן הראוי לאחד ולעשות בדרך הזו. אם האמא הזו ברכה וכיוונה להוציא את הבת, הבת ענתה אמן והדליקה על סמך זה, האם יש איזה פוסק בעולם שיגיד שזה לא טוב? כל הפוסקים פה אחד יגידו לך זה מצוין. אפילו אם מישהו יתעקש ויאמר על תוספת תורה מברכים והבת יכולה לברך, בסדר, יכולה לברך, היא שמעה את הברכה מהאמא ובעצמה כיוונה ויצאה ידי חובה. אז מה רע בזה? אם אתה יוצא ידי חובה, יש מישהו שיגיד לך שזה לא טוב? בוודאי שזה מצוין. הפוך, אם היא רוצה להתעקש ולברך בעצמה, היא מסתבכת, היא נכנסת בספק ברכה לבטלה. אמנם, אנחנו יודעים שהיום בדור שלנו, יש הרבה חסידי חב"ד שמפיצים את תורת רבם, האדמו"ר מלובביץ'. והם התחילו עם העניין הזה, דווקא עם הבעלות התשובה, ונמשכו והגיעו גם לבעיה הזו. ההתחלה של העניין היה כך, הם לא רק עובדים, מחזירים בתשובה גברים, אלא גם בנות. בארצות הברית, בארץ, כל בת שחוזרת בתשובה, והאימא שלה חילונית שלא מדליקה נרות, אז הם אומרים לבת הזו, את בת 14, את חייבת במצוות, אם האימא שלך לא מדליקה, לפחות תדליקי. יפה מאוד, ככה זה התחיל. כשמלמדים כיתה של בנות, אז לא נעים לפגוע בבנות האלה שיש להם אימא מרשעת שלא מדליקה נרות. מה הם עשו כדי לא לפגוע? אמרו כולכם תדליקו, זהו, אמרו שכל הבנות ידליקו, ואז תייחו את העניין, כולן ידליקו, ואז לא יביישו את אותה שיש לה אמא מרשעת. שכולם ידליקו? למה לא? מה אכפת לי? עינינו לא צרה ואפשר לך תחילה. אבל הבעיה היא שהם לא רק אומרים להם להדליק, אלא הם נמשכו והתגלגלו גם לבעיה השנייה שאומרות להן גם לברך. אם באמת האמא שלה מרשעת, לא מדליקה, לא מברכת, אז בוודאי שהבת יכולה לברך ולהדליק על יבד כול העלמה, אין שום שאלה בזה. אבל הבעיה היא שגם לבנות חרדיות שאימן ברוך השם מדליקה ומברכת, גם להן הן אומרות שהבת צריכה לברך ולהדליק. וזה בוודאי לא טוב, לא מן הראוי, זה נגד מרן, ולכן צריך לתקן את העניין. אפילו אם הבת שלו ברוך השם זכתה, והיא חסידת חב"ד, חסידה עם שתי רגליים, שתהיה חסידה כמה שתרצה, עינינו לא צרה בחסידות הזו, אבל כשמגיע לעניין של הלכה, ייקוב הדין את ההר, קיבלנו הוראות מרן, ואנחנו לא יכולים לסטות מדברי מרן ימין או שמאל. תראה איך שהאחרונים כותבים על פסקי הוראות מרן, לא רק אחרוני הספרדים, זה פשיטה, כולם כותבים קיבלנו הוראות מרן. תראה באיזה הערצה עצומה כותבים גם אחרוני האשכנזים. הגאון רבי יונתן אייבשיץ, יש לו ספר אורים ותומים. הוא כותב, כשמרן פוסק הלכה בדיני ממונות, אפילו אם יש מחלוקת, אי אפשר לומר קימלי נגד מרן. למה? הוא אומר, חיבור השולחן ערוך כולו כאילו ברוח הקודש. הכל בכתב יד השם עלי השכיל. למה? מרן זכה לסיעתה דשמיה. והמילים שלו, כל מילה שהוא אומר, הכל מדויק, אפילו אם לא התכוון לזה, קל וחומר אם התכוון. הרבה אחרונים העתיקו דברי הגאון רבי נתן אייבשיט, ולא מתוך אמונה עיוורת חלילה, אלא אתה רואה דברי מרן, דברים שהם אמת לאמיתה של תורה, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. אנחנו נבוא ונעקור ככה במחי יד סעיף משולחן ערוך, נבוא וניכנס לספק ברכות לבטלה. הרי אפילו אם מרן אומר לברך, אנחנו אומרים סבל נגד מרן, ספק ברכות להקל נגד מרן. כל וחומר כאן שמרן הלך בעקבות רוב הפוסקים, שעל תוספת תורה לא מברכים. איך אנחנו נוכל לבוא ולהעיז, לבוא ולהתיר לברך ברכות שהן ספק ברכות לבטלה? למה לאדם להסתבך? לכן אדם פיקח ונבון, יהיה מתון, ולא חלילה ייכנס בספקות ובחששות של ספק ברכה לבטלה. אני עובר לסעיף תת, המדליקים בזווית הבית ואוכלים בחצר, אם אין הנרות ארוכות שדלקות עד הלילה, הווה ברכה לבטלה. המדרש תנחומה אומר שמצוות וקראת לשבת עונג, הרי גם בהדלקת הנרות, וההדלקה צריכה להיות במקום שאוכלים, שם אדם מקיים את מצוות וקראת על השבת עונג, ושם ידליק את הנרות. ולכן, אם האנשים האלה דעתם לאכול בחצר, בבית חם מאוד, ולכן רוצים ללכת לחצר לאכול שם, נמצא שלא נהנו מהנרות כלל ועיקר. עד שחוזרים לבית אחרי הארוחה, אחרי ברכת המזון, הנרות קבעו, וכן בשביל מי הדלקת את הנרות, היה הכל ברכה לבטלה. כך הוא הדין גם לגבי בן נשוי שהולך לבקר את האבא. דעתו לחזור לישון בביתו, ולפני שהם יוצאים מהבית מדליקים את הנרות. זה טוב עם הנר גדול, עד שאתה חוזר מהבית של האבא בשעה 10 בלילה, עדיין הנר דולק, אין לך בעיה, אתה יכול לברך בשעה 5, לברך, להדליק, אבל עם הנרות קטנים. עד שהוא יחזור ב-10 בלילה, הנר קבע. בשביל מי הוא הדליק את הנרות? בשביל ארבע קירות, אז הברכה שלו היא ברכה לבטלה, כמו שכתב כאן מרן. ולכן ייזהר מאוד שלא לברך, אלא אם כן יהיה לו נר גדול, שהוא יודע בוודאי שגם לאחר שיחזור חזרה לביתו, עדיין הנרות האלה יהיו דולקים ויהנה מאור אותם הנרות. או אם ביתו סמוך לבית הכנסת, יכול לעשות עצה אחרת. מיד לאחר שגמר את תפילת ערבית, ירוץ לבית, יושב ליד הנר, יקרא פרק במה מדליקים, ואחר כך ילך לבית אביו. נמצא שנהנה קצת לאור הנרות, זה מצוין. אותו דבר גם תלמידי ישיבה. התלמיד הזה יורד לחדר האוכל, ושם הם לא רק אוכלים, שרים ונהנים, לפעמים הסעודה נמשכת הרבה זמן. ועד שהוא יעלה לחדר, הנר יכבה. גם שם, לא ירד מיד לחדר האוכל. מיד איך שמסיימים עלינו לשבח, הוא ירוץ מיד לחדר שלו. יקרא במה מדליקים לאור הנרות, שיהנה מהנרות האלה, ואחר כך ירד לחדר האוכל כדי שלא יסתבך, ולא יבוא חלילה לידי ספק וחשש ברכה לבטלה. יש מחלוקת בפוסקים, האם אפשר לברך על הנרות רק בחדר האוכל, ומי שיברך בחדר אחר זו ברכה לבטלה או לא. אומר הבח לפי דעת ראשי, מי שיברך בחדר אחר זו ברכה לבטלה. כמו שאמרנו, וקראת על השבת עונג, ההדלקה צריכה להיות רק במקום שאוכלים, ומי שידליק במקום אחר לא יצא ידי חובה והברכה היא לבטלה. יש חולקים להלכה. היום בזמן הזה יש לנו עצה קלה מאוד ופשוטה מאוד, כדי שאדם לא יסתבך ויצא ידי חובה לבד כול עלמא. אמרנו קודם שמעיקר הדין גם בנר חשמל אדם מקיים את המצווה. לכן, אם בחדר האוכל אני לא יכול להדליק את הנרות שם, אין לי שם כוננית להניח את הנרות. אם אני אניח על השולחן, הילדים אפילו את הנר והמפה תשרף. אני צריך כל שבוע מפה חדשה. יש לי בחדר השני כוננית יפה, המקום שנמצא הטלפון, שם זה טוב. שם הילדים לא מגיעים, התינוק הוא עדיין ננס, קטן. אני רוצה לברך שם בחדר השני, אפשר. תעשה כך. תברך ותדליק בחדר השני, אבל על סמך הברכה תכוון גם לפתור את החשמל שבחדר האוכל. ללא אומר ודברים, האישה תיגש מיד אחרי שגמרה להדליק שם את הנרות, תדליק גם את החשמל בחדר האוכל. וכל זה בכלל נר שבת. כשהבעל מקדש צריך להסתכל בנרות על פי הקבלה, שיסתכל על החשמל, גם זה חלק מהנרות שבת. בעיה זו קיימת גם לגבי חג הסוכות. אנחנו רוצים להדליק את הנרות במקום שאוכלים. חדר האוכל בחג הסוכות זהו הסוכה. להדליק בסוכה מבחינה טכנית קשה מאוד. הבבלים רגילים לתלות את המנורה, את הקריה, בסכך. מדליקים את זה שם. וקרה לא פעם שהסוכה שלהם נשרפה. חזר הבעל מבית הכנסת, רוצה לעשות קידוש בסוכה, רואה יש שם מכבי אש, גומרים את העבודה. אז במקום שיהיה לו חלילה שריפות, הוא אומר לך, אני לא רוצה להדליק בסוכה, אני רוצה להדליק שם רק חשמל בלבד. ולהדליק את הנרות בבית, אפשר. מותר לך תחילה, שוב אותה דרך, אותה עצה. הם מדליקו בבית באיזה מקום שהוא, ועל סמך הברכה הזו, ידליקו מיד את החשמל של הסוכה, שוב, יש לו אם כן, גם נר שבת בסוכה, גם החשמל הזה שם, שדולג שם, גם הוא בכלל מצוות נר שבת, ואז הוא מקיים את המצווה לבד כול העלמה, כדי שלא ייכנס לספק ברכה לבטלה, מה שכתב ראשי בדע, מה שכתב הבח בדעת ראשי, שזה ברכה לבטלה, אם לא מדליקים בחדר האוכל. זו העצה היעוצה עליך תחילה, נעצה לחובה לבד כול העלמה. האמת הוא שמרן התייחס לנושא הזה לכנן, ומרן דעתו שאם קשה לו מאוד להדליק את הנרות בחדר האוכל, גם אם ידליק במקום אחר זה בסדר. אני קורא את לשון מרן בסימן רשע עין ג' סעיף ז', יש אומרים שאין מקדשים אלא לאור הנר. ויש אומרים שאין הקידוש תלוי בנר, ואם הוא נהנה בחצר יותר מפני האוויר ומפני הזבובים, מקדש בחצר ואוכל שם, אף על פי שאינו רואה הנר. שהנרות לעונג נצטבו ולא לצער והכי מסתברה. אם כן מרן לא פוסק את ההלכה הזו מעיכובה, אלא בגדר לכתחילה, שיותר טוב שהאדם הזה ידליק את המנורה במקום שאוכל, בגדר לכתחילה ולא בגדר לעיכובה, ואם זה קשה לו, מרן הרי הקל בדבר. לכל שאנחנו חוששים בענייני ברכות, אפילו נגד מרן, בכל מקום, העצה הטובה, ללכת בדרך שאמרנו היום, בזמן הזה, הדבר קל מאוד לצאת ידי חובת כל הפוסקים. או, הבן הזה אחרי שחוזר מבית אביו, נכון שהנר יהיה כבר כבוי, אבל החשמל יהיה עדיין דולק, זה מצוין, גם בזה אין לך שום בעיה. לכן אם הבן הזה יבוא מראש ויעשה כמו שאמרנו, יכוון בברכות, הוא מכוון לא רק עלינו, על החשמל, על הנר, הנר הזה, אלא גם על החשמל, על הכל. יש לו אמנם שעון שבת, זה יכבל לו בשעה 11, או ידליק מאוחר, לא חשוב, העיקר בשעה שהוא יבוא לבית, יהיה לו בעזרת השם אור טוב, ולכן בזה הוא פותר את הבעיה, יצא ידי חובה, אליבא דכול עלמא, זו העצה היעוצה. סימן רש סמך ג' סעיף י' לבעל הלכות גדולות, כיוון שמדליק נר של שבת, חל עליו שבת ונאסר במלאכה. ועל פי זה נוהגות קצת נשים שאחר שברכו והדליקו הנרות, משליחות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו ואין מכבות אותה. ויש אומרים שאם תתנה קודם שהדליקה שאינה מקבלת שבת עד שיאמר חזן ברכו מועיל, ויש אומרים שאינו מועיל לה. ויש חולקים על בעל הלכות גדולות ואומרים שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא בתפילת ערבית, שכיוון שאמר חזן ברכו הכל פורשין ממלאכתם. ולדידן, כיוון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת, הווה כברכו לדידו. הגהה, והמנהג שאותה אישה המדלקת ומקבלת שבת בהדלקה, אם לא שתתנה תחילה, ואפילו תנאי בלב, סגה. אבל שאר בני הבית מותרים במלאכה עד ברכו. בעיקר הדלקה תלויה בנרות שמדלקים על השולחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית. צריך להניח הנרות במקום שמדליקים ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר. יש מחלוקת בגאונים האם אישה שמדליקה את הנרות, האם היא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות או לא. לפי דעת בעל הלכות גדולות, האישה הזו הדליקה את הנרות, סיימה את ההדלקה, חל עליה שבת, אפילו אם לא אמרה את המילים אני מקבלת עליי תוספת מחול על הקודש. גם ללא אמירה המעשה של ההדלקה מחייב אותה לקבל את השבת, בין אם היא מדליקה מוקדם בשעה 4:30 או שמדליקה מאוחר ב-5:10. בכל מקרה, לפי בעל הלכות גדולות, האישה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. אבל לפי דעת הגאונים, הרמב"ן, הרשב"א, התוספות, הראש, רבנו ירוחם, הרב המגיד, כולם אומרים שאין האישה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות, רק אם היא תדליק מוקדם מדי, תדליק 40 או 50 דקות לפני השקיעה, אז היא חייבת לקבל עליה שבת, כמו שמרן כתב למעלה בסעיף ד'. אבל אם היא מדליקה מאוחר, היא באה מדליקה ב-5 ו-10, 5 ו-4, 20 דקות לפני השקיעה האישה הזו באה להדליק, אין האישה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות, אין קשר בין הדברים. זו מצווה בפני עצמה וזו מצווה בפני עצמה. כיוון שלא אמרה אני מקבלת עליי תוספת מחול על הקודש, ממילא גם אם סיימה את ההדלקה, יכולה אחרי זה לעשות כל מלאכה. נניח, היא רוצה לסחוט סחבה או לסחוט תפוז או דבר אחר, עדיין יש לה צורך לעשות משהו, איזה מלאכה, אין איסור, מעיקר הדין, יהיה הדבר מותר לפי שיטה זו. מרן הביא את שתי הדעות, ומרן פוסק כדברי הגאונים הרמב"ן והרשב"א, שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. מניין לנו שדעת מרן כן? תמיד הכלל בדברי מרן, כשמרן מביא שתי דעות, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כמו יש אומרים האחרון. ופה מרן הביא דעה ראשונה את דברי בעל הלכות גדולות, את הדעה השנייה ויש חולקים היא דעת הרמב"ן והרשב"א, שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. נמצא שמרן בכוונה סידר את הסדר הזה כדי לרמוז שדעתו שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. זאת ועוד, הכלל הזה אפילו אם מרן יאמר יש אומרים ויש אומרים, קל וחומר פה את הדעה הראשונה מרן לא כתב בלשון רבים יש אומרים, אלא כתב לבעל הלכות גדולות, כיוון שהדליקה מקבלת שבת, ואילו את הדעה השנייה אמר ויש חולקים. משמע שכוונת מרן נרמוז, כאילו בעל הלכות גדולות דעה יחידה, ואילו החולקים עליו הם רבים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז בוודאי שדעת מרן שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. וזהו עיקר הדין, ככה ההלכה, קיבלנו הוראות מרן, ועליבד מרן, האישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. לכן אישה ששואלת אותך אחרי ההדלקה, אני רוצה לעשות כך וכך, לסחוט תפוזים או דבר אחר, מעיקר הדין, הדבר מותר, אין איסור. קל וחומר אם היא רוצה להתפלל אחרי זה תפילת מנחה, או לעשות כל דבר אחר, שאין שום איסור בדבר. זהו עיקר הדין. אבל אנחנו משתדלים לצאת ידי חובה על איבד כול עלמא כמעט, ולכן אנחנו אומרים עצה לאישה. אומרים לה שפעם בשנה תעשה תנאי. תאמר, אני לא רוצה לקבל עליי שבת בהדלקת הנרות. הגילוי דעת הזה שתאמר פעם בשנה יועיל לה הרבה. מה יועיל? כי אפילו על איבד בעל הלכות גדולות שאומר שהאישה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות, כותב מהר"ן רוטנבורג ותלמידו הגאות מימוניות והמרדכי, שאם האישה הזו תעשה תנאי, הכל לפי התנאי זה יועיל. האישה לא מקבלת עליה שבת בעל כורחה בשעה שהיא מדליקה את הנרות. ממילא, יש לך כאן ספק ספקה. אולי ההלכה כהגאונים הרמב"ן והרשב"א, שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. אפילו אם תאמר שכן מקבלת,